תודה רבה. יש אישור? פעם קודמת ניסינו קצת להתבונן על התחושות הלא נוחות שיש לנו מהביקורת שהסביבה עושה לנו. וקיבלנו על עצמנו לעשות קצת שיעורי בית, להתאמן, לא להיות כאלה מוצלחים. ועל ידי זה לחזור לעצמנו, פחות להיות תלויים בדעת אחרים, והרבה יותר להיות מי שאנחנו. והשאלה השנייה שבאה אחרי זו הייתה מה קורה כשאני לא מרוצה מעצמי, לא שאחרים לא מרוצים ממני. ולמעשה השאלה הזו היא מבוא להרבה מאוד דברים שנדון בהם בהמשך. כמעט כל השאלות שעלו, 24-5 שאלות שעלו, יש בהם משהו מהנושא הזה של אני נמצא באיזושהי חוסר סביעות רצון מעצמי. ולכן השאלה הזו היא מאוד כללית. זה לא שולל את זה שצריך גם להתבונן על כל שאלה באופן נפרד. על כל פנים, הגמרא במסכת שבת אומרת שאסור לנו להשחית את הגוף שלנו. יש שם דיון האם לאכול משהו, לא לאכול משהו, זה קורה הרבה שאנחנו מתארחים, או אפילו בבית. אתם יודעים, הדבר הזה של לא לזרוק אוכל. לא יודע אם זה בדור שלכם, אבל בדור שלי זה היה בילד אין, כל ניצולי השואה, לא זורקים אוכל, אין דבר כזה. כאילו, תאכל, היה מושג לגמור את הצלחת, כאילו... בתור ילד זה היה סיוט, זאת אומרת, יצא לך מלאה אפונה, לא אני שמתי אותה, אבל זה בכלל לא משנה. אתה צריך לגמור כל מה ש... לזרוק אוכל? טוב. היה לנו שכנים, כל הרחוב שגרתי בו בילדותי היו ניצולי שואה, כמעט כולם ניצולי אושוויץ. יוצאי פולין, ובשבתות הייתי תמיד עושה סבב משפחות כדי לאכול כל מיני מאכלים טעימים בתור ילד קטן, זה היה נורא נחמד. והייתי יושב ואוכלים כל מיני מאכלים פולניים למיניהם, והייתי שומע סיפורים על אושוויץ. זאת אומרת, אחת הייתה טבחית באושוויץ, והייתה זורקת קליפות תפוחי אדמה לאימא שלה שהייתה מאחורי החלון, והשנייה. זה היה תמיד ככה, ולזרוק אוכל, אין, לא היה לי על הדעת בכלל, אבל אני לא רעב, אין דבר כזה, לא זורקים אוכל. והמושג הזה של מה שנשאר בצלחות של הילדים, אז תביאו לאבא שהוא יאכל, כל מיני דברים מהסוג הזה, זה לא לזרוק אוכל. והגמרא אומרת, בל תשחית דגופה עדיפה, תזרקו אוכל בשמחה, אל תאכלו אותו, כדי שלא יהיה לכם קלקול קיבה, אל תאכלו יותר מדי, וגם אל תאכלו אוכל לא טעים, אומר הרמח"ל. האוכל צריך להיות טעים לנו. כל ניצוצות הקדושה שבמאכל, אומר הרמח"ל, נמצאים בטעם. ולכן האדם מרגיש שזה טעים לו, טוב, לא טעים, אל תאכל. גם הרמב״ם פוסק להלכה שאוכל שאני מרגיש שהוא דוחה אותי, יש לו ריח רע מבחינתי. יכול להיות שמישהו אחר מאוד אוהב בורשט או לא יודע, מי סלק כאלה, ומישהו אחר רק מריח את זה והוא מתעלף. מישהו מריח חצילים נשרפים על אש והוא כולו בעננים מרוב שזה ריח טוב, ומישהו אחר מתעלף מרוב ריח כזה מסריח. הוא יאכל והוא לא יאכל, בסדר? אדם צריך להתחשב בתחושות שלו כשהוא בא לאכול, ואסור לו להשחית את עצמו. אסור לו לחבול בעצמו, לצער את עצמו, כן? על הגמרא במסכת בבא קמא, אומר בעל תוספות יום טוב, שלאדם אסור לחבול בעצמו ולצער את עצמו. זה איסור גמור. ברמב"ם מביא בהלכות חובל ומזיק. הלכות שאסור לחבול באחרים, ובפרק ההלכה א', אסור לאדם לחבול בעצמו. ידוע, נכון? אסור לנו פעם איזה תלמיד בא אליי ואמר לי, אני לא בטוח שאני באמת נמצא. לא בטוח שהוא נמצא. אמרתי לו, מצוות את עצמך, תראה שאתה נמצא. ככה רב סעדיה גאון. אולי אני חולם שאני נמצא. אמרתי לו, תשמע, אדם נורמלי, לא לוקח סכין ותוקע על עצמו בבטן כי אולי הוא רק חולם. אפילו בחלום הוא לא יעשה את זה. למחרת הוא בא והראה לי פצע ביד. הוא אומר, לקחתי סכין ותקעתי לי ביד כדי לראות שאני... אז אמרתי לו, אז אתה נמצא או לא? אתה מוכן עוד פעם? אמר לי, טוב, הספיק לי פחד. אמרתי לו, אז אתה נמצא? כן, טוב. אבל זה שיגעון לעשות את זה. זאת אומרת, אדם לא חובל בעצמו סתם. אסור לנו לחבול בעצמנו. זה בעיה גדולה, כל מיני אנשים שיש להם פיצונים, והם לא יודע מה, משחקים איתם, פוצצים אותם, חובלים בעצמם. יש מחלוקת גדולה אם זה מותר. יש דעות שזה איסור תורה. יש דעות שבגלל שהאור מבריא, אז זה מותר. ויש דעות שאומרות שבגלל שיש צלקת, אז זה אסור. אז עדיף לא, בסדר? זאת אומרת, לא לחבול בעצמנו. המשנה אומרת במסכת בבא קמא בפרק ח', החובל בעצמו, אף על פי שאינו רשאי, פטור. ממה? ממלכות. הנה, הוא הרביץ לעצמו, עכשיו 39 מלכות, על זה שהרבצת לעצמך. בסדר? אסור לנו לחבול בעצמנו. אומר הרשב"א, החובל בעצמו עובר איסור תורה. זאת אומרת, אדם שפוגע בעצמו זה איסור תורה, כן? זה לא דבר פשוט. אז אם זה כל כך אסור לחבול בעצמנו, דרך אגב זה נפסק להלכה, בשולחן ערוך, בחושן משפט, סימן כף, כן? הרמ"א אומר בפירוש שאדם שחובל בעצמו זה איסור תורה. קיצור, זה לא דבר פשוט לחבול בעצמנו. עכשיו השאלה רק מה זה לחבול בעצמנו. אבל אם ברור לנו שאנחנו עכשיו חובלים בעצמנו, אנחנו בבעיה, כן? וככה אומר בקיצור שולחן ערוך, הלכות שמירת הגוף, כשם שצריך האדם להיזהר בגופו שלא לאבדו, ושלא לקלקלו, ושלא להזיקו, אסור לנו לעשות שום נזק לגוף שלנו, על דרך זו אסור לנו לאבד או לקלקל את הממון שלנו, את הבגדים שלנו. ובפרשת השבוע יש פסוק מאוד מעניין. אחרי שנוח והמשפחה יוצאים מהטבעה, איזה מצב רוח היה להם? כל האנושות הושמדה. הם נשארו לבד בעולם. מה הם חושבים על בני האדם? כאילו, בני האדם הם ממש יצורים שליליים, כנראה. תראו, כולם מתו. זה נותן איזו תחושה שכביכול אני לא שווה. אנחנו לא שווים, אנחנו... איזה מין יצורים אנחנו? אם זה קרה להם, מי ערב לנו שזה לא יקרה בהמשך? אז הקדוש ברוך הוא, אני לא אביא עוד פעם מבול. בסדר. כי יצר לב האדם רע מנעוריו. תודה רבה. זאת אומרת, אז זה מה שהיה גם בסוף ספר פרשת בראשית. גם שם הקדוש ברוך הוא... שהוא רואה כי רק יצר ליבו רק כל היום, ולכן הוא עושה מבול. עכשיו הוא אומר, טוב, אני לא אשמיד, כי יצר לב אדם רע מנעוריו. אז המשפחה הזאת יוצאת מהטבעה, והם במצב רוח די מדוכדך. ואז הקדוש ברוך הוא אומר להם, ואח את דמכם, דמכם לנפשותיכם אדרוש. מה הכוונה? ממי הוא ידרוש? את מה הוא ידרוש, הקדוש ברוך הוא? אומרת הגמרא בבבא קמא, אין... אדם רשאי לחבול בעצמו. הם יוצאים עם הרגשה כזאת רעה מהטבע, אומר הקדוש, דבר ראשון, אסור לכם להזיק לעצמך. כאילו, כי לפעמים, זה כאן המקור שאסור להתאבד. זאת אומרת, מיואשים, לא רוצים משפחה, לא רוצים כלום. פעם שמרתי לפני הרבה שנים על גג של איזה בית באיזה יישוב ערבי, ויחד איתי שמר עורך דין אחד. היה לנו 6 שעות שמירה, ובשש שעות האלה הוא הסביר לי למה הוא לא מתכוון להתחתן וללדת ילדים. כי עוד מעט יפילו פצצת אטום, זה אמנם 30 שנה, אבל לא משנה, יפילו עוד מעט פצצת אטום, הכל יחרב. לא רוצה שהילדים שלי יגדלו לתוך מציאות כזאת. הוא הסביר לי בדיוק את תיאורטית מה שנוח, זה ייאוש כזה, כמו שעם ישראל במצרים, כולם גירשו את נשותיהם, לא רוצים, אין עתיד, אין סיכוי, לא רוצים כלום. זה ייאוש כזה, זה כמעט התאבדות לאומית. אז המקור שאסור לנו לפגוע בעצמנו, לא באופן טוטלי כמו התאבדות, ולא אפילו לחבול בעצמנו, ואומר המשנה ברורה, כתבו הפוסקים שאפילו אם מישהו חולה והוא רוצה להחמיר על עצמו, נגיד לצום בתענית, או לעשות משהו שיזיק למחלה שלו, זה איסור תורה. שנאמר, ואח את דמכם לנפשותיכם אדרוש. אסור לכם להזיק לעצמך, אבל אני חולה, אני רוצה להיות צדיק, ואל תעשה טובות לאף אחד. אסור לנו להיות חסיד שוטה. ככה אומר הקיצור שולחן ערוך, בדיני חולה. הוא אומר אדם שבגלל איזשהו דבר שהוא חושב שהוא צריך להחמיר על עצמו, אז הוא עושה לעצמו נזק, זה איסור גמור. ואומר בעל התורים אצלנו בפרשה, מה זה ואח את דמכם לנפשותיכם מדרוש? לומר, כמו שאסור לאדם להרע לעצמו, כך אסור לו לקלל את עצמו. זה כבר סוג אחר של... זה לא רק שאסור לי לתת לעצמי שתי סתירות, או יותר גרוע, לא יודע מה, אלא אסור לי לקלל את עצמי. למשל להגיד, איזה משוגע אני? הא? איסור תורה. ואינה, מה אתה מקלל את עצמך? זאת אומרת, אדם צריך להיזהר לא להרע לעצמו אפילו בדיבור. וככה אומר המאירי בגמרא בבבא קמא שם בדף צדי א', הוא אומר שאין אדם רשאי לחבול בעצמו והוא נקרא חוטא אם הוא מצייר עצמו מכל דבר. אסור לי לצייר את עצמי. כאילו אדם שמצייר את עצמו, נגיד, אני יכול לסמוך על פוסקים שאומרים שזה לא איסור תורה, רק דרבנן, אבל יכול להיות שזה אפילו איסור תורה. זאת אומרת, אסור לי לצייר את עצמי. אומרת, אם אני בכוונה מצייר את עצמי, אני ממש לא בסדר. למה אנחנו צריכים להגיד את זה? מה, זה לא מובן? לא, כי לפעמים אדם מצייר את עצמו והוא חושב שהוא צדיק גמור בזה שהוא עושה את זה. איזה מפגר אני. אני מכיר בערך עצמי. לא, לא, אל תעשה טובות, אתה לא מפגר, אתה בסדר גמור. זאת אומרת, אדם שמצייר את עצמו, בעל יסוד ושורש, יסוד העבודה, רב אברהם מסלונים, אומר שאדם צריך מאוד לשקול דעתו בעניינים כאלו של ציור עצמי. מה הכוונה? אתם יודעים, יש פטנטים כאלה של בעלי המוסר, שנגיד אני נורא אוהב גלידת וניל איטלקי. יש כזה במקולת. ואני ממש... אז אתה יודע מה? חודש אל תאכל גלידה וניל איטלקי. כדי להתגבר על היצר. מותר או אסור? אז זה תלוי. אם כתוצאה מזה שאני לא אוכל את זה, אז אני מלא שמחה. אומר, ברוך השם, התגברתי, מותר. אבל אם אני מסתובב חודש שלם בדיכאון בגלל שאני לא אוכל גלידה, אז תאכל כל יום גלידה. אל תצייר את עצמך. אומרת, זה מאוד תלוי במדרגה של האדם, ולכן הוא אומר, צריך לשקול מאוד בעניינים האלו, לא ללמוד מאחרים, ששמע, שהם התנהגו כך, אין אדם דומה לאדם בבריאות ובמרירות הלב. אל תכניס את עצמך למרירות לב. אצלו הוא לא מריר לב כשהוא מקבל על עצמו כל מיני סייגים, אתה כן? אל תקבל. הוא לא אומר לעבור איסורי תורה, בסדר? אל תעבור איסור תורה גם אם זה ממש מצער אותך לא לאכול חזיר, אל תאכל חזיר, בסדר? אבל אל תוסיף שום דבר שמצער את עצמך. כי יש מתענה ומקבל חיות מזה. ויש מי שמתענה והוא ימות מדאגת הלב. זאת אומרת, הוא כל כך מרגיש רע מזה שהוא מתענה. אז ודאי שאסור לנו לא לחבול בעצמנו, לא גופנית ולא נפשית. ואומר רב נחמן בעצות ישרות, אסור לייאש את עצמו לעולם. אל תהי וז לכל אדם, ויקיים זאת בעצמו. ואומר, אל תבוז לעצמך, שזה בחינת איסור שפיכות דמים. כל מי שמלבין פני חברו בה, כאילו שפך דמים. אומר, אם אתה מלבין פני עצמך, אצל עצמך, זה בחינה של שפיכות דמים. האדם מוזהר על איסור שפיכות דמים בנפש עצמו, שנאמר, ואחד עמכם לנפשותיכם מדרוש. ולכן האדם אסור לו לפגוע בעצמו לא גופנית ולא נפשית. עכשיו זה קשה, כן?
זה קצת מבלבל עם מה שהרב אמר שבוע שעבר, שאין סוג של לפגוע בעצמך,
חס ושלום. איפה אמרתי? אמרתי שלא לנצל הזדמנויות של להראות את עצמי. זאת אומרת, זה לא שאני עכשיו פוגע, אלא יש לי עכשיו הזדמנות להראות כמה שאני חכם וגיבור ומסודר וצדיק. אל תגיד כלום. בסדר? אל תגיד כן, אני ממש כזה. לא, אני לא. אז זה נכון שזה זה כמו הסוג הקודם שאמרנו, שיש מישהו שמקבל על עצמו איזה דברים שהם, כן, הוא מונע מעצמו דברים כדי להשתפר. וזה ממלא אותו שמחה. עכשיו, אם אדם מקבל על עצמו לא להתגאות, בסדר? אז א', להתגאות זה איסור. אז מותר לו לא להתגאות, כן? כמו שאמרתי, לאכול חזיר זה איסור, אז מותר לו לא לאכול חזיר. אז מותר לנו. אבל לכתחילה, באמת, אם פעם אחת נעשה את זה, אנחנו נראה שזה ממלא אותנו שמחה. אנחנו בכלל לא מרגישים. אם עשיתם את זה השבוע, בטח הרגשתם. פתאום זה נותן לנו איזו יציבות ושקט נפשי וחוסר תלותיות בזולת. אז
בעצם
טוב, אז כמו שאמרנו, אנחנו צריכים לעבוד על שבוע שעבר, זה דבר אחד. עכשיו, אחרי שעובדים על שבוע שעבר, צריך להיזהר מליפול במלכודת אחרת. שהיא, אני לא שווה כלום. זה אסור. זאת אומרת, אני, יש לי, כמו גם שבוע שעבר ראינו, שחייב אדם לומר, בשבילי נברא העולם. זאת אומרת, יש לי ערך עצום, והוא לא תלוי במה שאתם חושבים עליו. מחילה עם כל הערכתי לכל מי שיושב כאן, הערך שלי לא תלוי בכם. בסדר? זהו, אין מה לעשות. עכשיו, כמו שאמרנו, אם אני עסוק בלהטיב, אז אני פחות עסוק בלבלוע, בכל הזמן לחשוב מה חושבים עליי. אני עסוק באיך אני עושה טוב לאחים, מצוין. זה שבוע שעבר. אבל עכשיו, לפעמים, אדם, כדי להיות צדיק, עוד מעט נראה מאיפה זה בא, הוא חובל בעצמו. עכשיו, השורש, אמרנו שלכל דבר רע יש שורש טוב, נכון? למה אנשים פוגעים בעצמם? איזה שורש חיובי מחיה את זה? למה יש מישהו ייתן לעצמו סתיר?
קורבנות?
מה זה? זה דבר טוב?
יש לי בעניין מסוימת.
לא, אמרנו שורש חיובי, לא שורש שלילי.
צדק?
שאיפה
לצדק?
הוא רואה את עצמו במקום טוב,
הוא לא מקבל את זה. זה נכון, זה רצון למשהו יותר טוב, אבל למה אני מרביץ לעצמי?
פרפקציוניזם כזה?
פרפקציוניזם זה משהו רע. כבר דיברנו שנה שלמה על זה.
אולי בשביל לנקות את עצמי מהאשמה?
מה הכוונה?
בשביל
לחנך או בשביל להתקדם, אז כאילו צריך גם קצת לזה של כאילו להגיד מה לא בסדר בי. זה כאילו לנקות את עצמך מהאסור מרע, זה יהיה פחות טובים. ולהמשיך, לא משנה. אבל הנראה פסולה זה שלילי. אנחנו מחפשים משהו טוב שמחיה את זה שאני רוצה
להלקות
את עצמי.
במינון הנכון, במקום הנכון.
איך מי שמרביץ לעצמו אז הוא בסדר.
הוא
מבקש
צדק, הוא מבקש
להשתמש
לדין. זאת אומרת, אני רוצה להיות בסדר. זאת אומרת, אני רוצה להיות בסדר. אז תיכנס לתלם. זה שזה לא קשור בכלל לזה שאתה אומר שאתה מפגר וטיפש ועצלן ומרביץ לעצמך כל היום, זה באמת לא עוזר, אבל אתה חושב שזה יעזור לך להיות בסדר. כמו שאמרנו, השורש החיובי שמחיה דבר רע, בשורש הוא נפלא, אבל הוא מתלבש בכל כך הרבה לבושים שכשהוא מופיע זה אסון. אז הרבה פעמים הרצון שלנו להיות בסדר, זה מה שגורם לנו להתעלל בעצמנו. בגלל שאני רוצה להיות בסדר, אז אני מעמיד את עצמי במקום, כמו שזה נקרא. הרצון להיות בסדר הוא בשורש קיומנו. בסדר זה אומר להיות, לחיות, להיות בן אדם טוב. זה חיובי מאוד. זאת אומרת, אנחנו רוצים להיות. אנחנו רוצים להיות קשורים לטוב אינסופי. זה להיות בסדר. כן? להיות בסדר אין הכוונה בעיני אחרים. זה דיברנו שבוע שעבר. זה להיות באמת בסדר. כשאני רוצה להיות בסדר, אחד הדברים הנוראים שאני עושה לעצמי, זה אני אומר שאני לא בסדר. טוב, אז מה הרווחת? אתה אומר שאתה לא בסדר ולא בסדר, ואתה באמת רוצה כן להיות בסדר. אז לכן, חז"ל מלמדים אותנו, שאם אתה רוצה להתפטר מההתעללות העצמית, בוא תהיה באמת בסדר. זה מה שראינו שהזוהר אומר, דיברנו על זה שנה שעברה, כשדוד המלך אומר, אומרה לנפשי כי חסיד אני, הזוהר אומר, סליחה, גאוותן, מה אתה אומר שאתה חסיד? תגיד שאתה תולעת. אז הזוהר מתפלא, מה דוד אומר שהוא חסיד? והזוהר אומר, נו, מה הוא יכול לעשות? אסור לו להגיד על עצמו דברים רעים, הרגע ראינו. אסור לו להתעלל בעצמו, אין אדם משים עצמו רשע, זה איסור גמור, אז הוא לא יכול להגיד שהוא לא בסדר, הוא בסדר, הוא חסיד. אז היום אחרי התפילה ניגש אליי איזה יהודי בן 70 ואמר לי, תשמע, שמעתי שאמרת שאך ידימכם לנפשתכם את ראש, זה שאסור לאדם לצייר את עצמו. אז איך אנחנו רואים בשענו, בגדנו? וואה, זה ממש מצייר. אז מה הזוהר אומר? הזוהר שואל בדיוק את השאלה שלו. הזוהר אומר, אז איך עושים וידוי? והתשובה, שברגע שאדם בסדר, קודם כל הוא בסדר, הוא חסיד. כמו שרב נחמן אומר, תורה ראש פי בית, קודם כל תמצא בעצמך נקודות טובות. אחר כך, יש דברים שאתה רוצה להשתפר בהם. זה שאתה רוצה להשתפר, זה בסדר גם כן. זה נקרא חזרה בתשובה. חזרה בתשובה זה, א', אני יציב, יש דברים שאני בסדר, ויש דברים שאני מרגיש שאני צריך להשתפר בהם, בשפה שאפשר להגיד קודם. בזה אני לא בסדר, אבל אני לא נשאר בלא בסדר. אלא אני אומר, הלא בסדר הזה לוקח אותי לנקודה של התקדמות ושיפור. זה אתגר להתקדם.
אז לפי משלמות, חייב לעבור בנקודה הזאת. זאת אומרת, אני חושב שזה תהליך, אבל תעבור בנקודה, תגיד מה אני בסדר, אני אעד בגין
אדם. לא את כל א', רק א'. וא' הזה אני לוקח אותו ואומר, אני קם מאוחר. ולכן אני מקבל על עצמי מחר לקום 5 דקות קודם. ב', אני לא מסודר, אני אקבל לעצמי מחר לשים את הכוס במקום כשאני גומר לשתות. דלת, בסדר. ואז אני תמיד בסדר. זאת אומרת, אני אף רגע לא שקוע בלא בסדר. אני לא נשאר שם אפילו שנייה. ולכן, אם אין לנו פתרון, אומר הגר"א, הוא אומר, יש בוטה כמדקרות חרב ולשון חכמים מרפא. מה זה בוטה כמדקרות חרב? זה אחד שתוקע לעצמו חרב בלב. או שהוא תוקע בחבר שלו. הוא אומר לו, אתה לא בסדר. אל תעשה לי טובות, אני מספיק עם עצמי כבר סובל, אתה לא צריך להוסיף לי לזרות מלח על הפצעים. כמו שמישהי אמרה כאן שבוע שעבר, שההורים כאילו הם, הם, הם בעצמם זורים מלח על הפצע שפתוח כבר. אבל מי פתח את הפצע? אנחנו. בוא נסגור את הפצע. אין פצע. אין. אני בסדר. ויש דברים שאני צריך להשתפר בהם ולהתקדם בהם. ואז אני עוד יותר במקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים אינם יכולים. אני ממש בסדר. ואני רק בסדר. אז אם האדם נמצא בהרגשה הזו שהוא בסדר, עכשיו אפשר להתקדם. מה חסר לנו? תחושה שאני בכל זאת לא בסדר. למה אני לא בסדר? כי אני לא עושה כלום כדי להיות בסדר. זה נכון. זאת אומרת, אם אדם אומר, אני לא בסדר ואני צריך להשתפר, זה לא מספיק. מה אתה משתדל לעשות כדי להשתפר? זה חלק מהלהיות בסדר. לכן בחזרה בתשובה, זה לא מספיק שאדם אומר, טוב, אני לא בסדר ואני מצטער. תודה רבה, זה לא עזר כלום. מה אתה מקבל על עצמך לעשות כדי להיות בסדר? וזה נקרא השתדלות. זאת אומרת, אנחנו צריכים להשתדל לעשות משהו כדי להיות בסדר. אז זה מסובך, כי זו תמיד שאלה מה זה נקרא להשתדל. זאת אומרת, אם מישהו קם כל יום ב-12, היום בא אליי תלמיד בישיבה ואמר לי שהוא לא בסדר. אני לא אוהב לשמוע את זה. אמרתי לו, אתה נראה לי בחור טוב דווקא. אמר לי, לא הרב, אני קם נורא מאוחר ואני לא מצליח ללמוד ואני לא שווה כלום. זה לקח לי איזה חצי שעה לשכנע אותו שהוא בסדר. ואז הוא אומר, אבל הרב, אני קם מאוחר, אני לא... אמרתי לו, טוב, נגיד אתה קם כל יום בסדר, ב-12, מחר אתה יכול לקום ב-5 דקות ל-12. כאילו, מסתכל עליו באיזה חיוך רחמני כזה, כאילו, 5 ל-12, בטח שאני יכול. נו, אז תקום 5 ל-12, אתה משתדל להיות בסדר, מחרתיים תקום ב-10 ל-12. בסוף תקום ב-7. ייקח לך שנה. אנחנו יכולים להסתכל על אותו דבר ולהיות עוד בסדר ולהשתדל. אבל הוא אמר לי, אבל זה לא מספיק השתדלות. קום 5 דקות קודם. אני יכול לקום גם ב-9. אז תקום. אבל אני לא יכול. אז אל תקום. בסדר. אבל יש לנו תמיד תחושה שההשתדלות שלנו היא לא מספיקה. אני צריך בבת אחת להיות כזה בסדר. אז בואו נעבוד על זה בהדרגה. זאת אומרת, אם נקבל על עצמנו השתדלות סבירה, זה בסדר. עכשיו, כמובן שיש דברים שאין לנו כמעט... זאת אומרת, אם יבואו אליכם וישאלו, טוב, אני רוצח כל יום 100 אנשים. טוב, מחר תרצח רק 99. לא, אל תגידו לו את זה, תגיד מחר אל תרצח אף אחד. יש דברים שאנחנו פוגעים בזולת וכולי, איסורי תורה גמורים, צריך להשתדל להפסיק איתם לגמרי. זה השתדלות נורמלית. אבל יש המון דברים בחיים שההשתדלות שלנו היא לא ברורה. זאת אומרת, לא ברור לי עד כמה להשתדל. וכל השתדלות שהיא מעבר לגבולות ההלכה, המוסר או הבריאות, צריך לבדוק אותה טוב טוב. היא הרבה פעמים לא בסדר. זאת אומרת, כשאני משתדל משהו וכתוצאה מזה אני גונב, מרמה, משקר, אני משתדל שיהיה לי תעודת בגרות, אני מעתיק מכולה. אל תעשה טובות, אל תשתדל, זה נגד ההלכה. אם אני ממש משתדל להצליח בעבודה ולכן אני דורך על כל הפקידים האחרים, פגיעה במוסר, אל תעשה, גם בהלכה. אני ממש משתדל להצליח במבחן, אני לא אוכל, לא שותה, לא ישן כבר 3 ימים, פגיעה בבריאות, זה עודף השתדלות, אל תשתדל את זה. תשתדל נורמלי. אבל זה מסובך, כי איפה הגבול בין להשתדל נורמלי, להציב לעצמך אתגר קטן ולא אתגר גדול. יש בחור שבא להתייעץ איתי, והוא, יש לו איזה פייתיות מסוימת. אז אמרתי לו שאני לא מרשה לו ללמוד תורה. הוא כמעט רצה להרביץ לי, אמר לי, אני לא מרשה לך ללמוד תורה. אני באתי לישיבה בשביל ללמוד, אמרתי, טוב, רק אם אתה ממש ממש נהנה, בכיף תלמד. אם לא, אסור לך. אמרתי, אני צריך לוז מסודר כדי ללמוד. אמרתי לו, בחיים לא. זה איסור תורה שיהיה לך לוז מסודר. אני לא מבין, אתה רב או אתה, מה אתה? כאילו, מה? אסור לך ללמוד. ותגיד תודה, אמרתי לו שאני מרשה לך להתפלל. אז בכלל כמעט התעלף. ברור שלא. אתה הורג את עצמך. אתה מתעלל בעצמך, אתה חולה. אסור לך. כן, זה הלכה. אם אתה כפייתי, וצלחה זה כזה היסטרי, רד מזה. אם אתה לומד בשמחה, ואם יש חלוז ואתה נהנה מ-9 עד 8, אני לומד זה ומזה, אני לומד זה, ואיזה כיף, איזה יום. מצוין, תלמד. גם אם זה קשה, זה טוב שזה קשה ומאמץ, זה בסדר. אבל כשאתה מרגיש שזה חשוב לך וטוב, זה בסדר. אבל אם אתה נמצא בהיסטריה ובכפייתיות ומלא פחדים, ואני לא עומד בזה, אני חייב, ואם לא גמרתי שניים מקרא ואחד תרגום, כנראה שאני אשרף בגיהנום, אז אל תלמד שניים מקרא ואחד תרגום. אבל זה הלכה ושולחן ערוך, אל תקיים אותה. היי, מה קורה פה? נכון. זה עודף השתדלות. לא, אבל הוא בלחץ נפשי נוראי, מזה שהוא צריך כל הזמן, זה מתח. אני לא מדבר, זה יש אנשים שקוראים קריאת שמע בערך 3,000 פעם, כדי שידייקו, שמע, 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 כי הם רוצים לא להיות בגיהנום, ולכן הם מדייקים באותיות. צריך להיזהר מזה. זאת אומרת, השאלה, איך אני יודע מה זה נקרא להשתדל בסדר, מה זה יותר מדי ומה זה פחות מדי? זה הדין, זה לא דבר פשוט, זה התמודדות שלפעמים אנחנו טועים בה. אנחנו לא תמיד מצליחים, אבל כן, אנחנו כן צריכים לעשות השתדלות סבירה. משה רבנו, למשל, כשהקדוש ברוך הוא אומר לו ללכת להוציא את עם ישראל ממצרים, הוא לא מסכים. לא מסכים. למה הוא לא מסכים? אז יש כמה שיטות במפרשים למה הוא לא מסכים. אחד פירושים מתבסס על מה שקרה לו בדרך. הוא הלך לקחת את אשתו, חוזרים בדרך במלון, אומרים חזל, הוא התרשל במצוות מילה. והמדרש אומר שאתה מתרשל במצוות מילה, ואתה אמור להוציא את עם ישראל ממצרים, זה לא הולך ביחד. לא, מה הקשר? מה זה מצוות מילה? מצוות מילה זה בעצם מצווה שבה אנחנו עושים שיפוצים למה שהקדוש ברוך הוא ברא. הקדוש ברוך הוא ברא בן אדם, אנחנו רואים, זה לא מושלם, צריך לשפר את זה. והקדוש ברוך הוא אומר, נכון, בראתי עולם לא מושלם שאתם צריכים לשפר אותו. זה העולם, ודאי בכל מה שקשור לאדם. האדם צריך לבנות בתים ולעשות בגדים, הוא לא מושלם. הוא צריך לעבוד כדי להיות מושלם. לא מושלם, משתלם, כדי להשתפר. ולכן משה רבנו מתרשל במצוות מילה. מה הקשר? אומרים חז"ל שמשה רבנו לא רצה להוציא את ישראל ממצרים, כי הוא לא רצה להשתדל השתדלות אנושית, הוא רצה שאלוקים יעשה את זה. ואז הכל יהיה בסדר. זה מה שנקרא חוסר השתדלות טוטלית. רק אלוקים יכול צעד ראשון ב-12 הצעדים. אני לא יכול. סליחה? אתה בריבוע יכול. אבל אני לא יכול, אתה כן יכול. בוא נראה איזה השתדלות אתה מקבל על עצמך כדי להתקדם. אבל לזרוק את האחריות על אלוקים זה חוסר השתדלות. זה מצד אחד. מצד שני, יש אובר השתדלות של האדם. כוחי ועוצם ידי כזה. אני, גם זה לא טוב. אז איפה הגבול? כן.
הרב מדבר על שמחה כתנאי
אני לא אעשה פה סקר כמה אנשים יושבים כאן או גברות יושבות כאן שממש שמחות היום ללמוד תורה אחרי שהם שנאו את זה בהתחלה. בדרך כלל זה לא עובד. לא. מי ששונא ללמוד תורה הוא ממשיך לשנות ללמוד תורה כל החיים. אלא אם כן הוא ילמד תורה בצורה נכונה ואז הוא ישמח ללמוד תורה. אם הוא ילמד תורה כמו שהרב קוק אומר באורות התורה, בהתאמה לאישיותו, לנטיות שלו, לתחומים ששייכים אליו, והוא יציב לעצמו אתגרים קטנים בלימוד, הוא יהנה מלימוד תורה מהרגע הראשון עד שהוא ימות. לעומת זאת, אם הוא לומד תורה כי ראש הישיבה החליט שככה צריך ללמוד והוא שונא את זה, והראש הישיבה אומר לו, בסוף, תשמע, תלמד כמה שנים, בסוף אתה תאהב את זה. הוא לא. הוא אולי ימשיך ללמוד תורה, ואולי זה יהיה המקצוע שלו, והוא ישנא את עצמו, וישנא את איך שהוא לומד. הוא לא יאהב ללמוד תורה אף פעם. אבל אם הוא ילמד תורה בהתאם לתכונתו, לטבעו, הוא לא רק יאהב תורה, הוא כל הזמן יחפש תורה. אומר הרב קוק באורות התורה, יש אנשים שיצאו לתרבות רע כי הם התכחשו לטבעם העצמי כשהם באו ללמוד. ולכן אני לא בטוח שאני מסכים איתך שצריך בהתחלה לסבול, ממש לא. החל מגן כיתה א', האדם מת ללמוד. אנחנו בטבענו אוהבים ללמוד, לא, דיברנו על זה כבר. אנחנו אוהבים ללמוד, האדם זה היצור היחיד בעולם שלא יכול לחיות בלי ללמוד. ללמוד זה כמו לנשום אצלנו, אתה אוהב לנשום? כן. אתה לא שם לב, אתה ממש נהנה לנשום. זה ממש כיף לנשום. ללמוד תורה זה כמו לנשום, אותו דבר. רק שהרסו לנו את זה כל כך טוב עם אמירה, סליחה שאני לא יודע אם אתה עוסק בחינוך, אבל עם אמירה דומה למה שאתה אומר החל מכיתה א', ואמרו לנו שללמוד זה אסון ונורא והיום רק ציונים זה מה שחשוב, והרסו לנו את החיים. עכשיו אנחנו לא מוכנים ללמוד אלא אם כן ישלמו לנו, ובטח אנחנו לא מוכנים להתאמץ ללמוד אלא אם כן ישלמו לנו. אבל האדם בטבעו לא יכול להפסיק ללמוד, הוא לא יכול, כי בטבענו אנחנו יצורים שלא יכולים לחיות בלי ללמוד. למה? אומר המהר"ל ובעל עבודת הקודש, אומרים שאנחנו יצורים לא מתוכנתים פשוט. יש לנו רפלקס אחיזה, הליכה והיניקה כשאנחנו נולדים, זהו. הליכה ואחיזה אחרי שבועיים נגמרים, מציצה נשאר עוד, אבל גם זה לאט לאט. זהו, זה כל הכישרונות האנושיים בערך. נו, האדם לא יודע לחיות אם הוא לא לומד. ולכן הרצון ללמוד, אומר הכוזרי, הוא בנפשנו, זה נטייה מובנית הכרחית. אדם כי ימות באוהל, אומרים חזר, אני רוצה ללמוד. ילד קטן רוצה ללמוד, הוא מסתכל על הכל, הוא רוצה לבלוע את כל העולם. הוא רוצה, הוא לומד המון. ואז לאט לאט כשהוא גדל אומרים לו, לא חשוב ללמוד, חשוב ציון, תוצאה, הישגים. היי, אני רוצה ללמוד, אומר הילד, תלמד אותי בבקשה. לך למנהל, תקבל עונש, הכתבה. למה? רציתי רק ללמוד. למה? אמורה, למה יש לך זבוב על האף? הוא רוצה ללמוד, מה זה זבובים, מה זה, מה הם עושים, צא מהכיתה. למה? רציתי ללמוד. לא חשוב מה שאתה רוצה, מה שחשוב שיהיה לך ציונים. הורסים אותנו. ואחרי זה כשמגיעים לישיבה, ממשיכים להרוס אותנו הרבה פעמים. במקום שאני אבוא לישיבה ואני אלמד נכון, מכתיבים לי ללמוד מה שלא שייך אליי ומה שלא קשור אליי, ואני לא אוהב ללמוד. אז למה אתה לומד? כי צריך. כן, למה צריך? כי יהודי צריך להתענות, אני לא יודע למה צריך. למה צריך? אם אתה לומד תורה זה כי אתה מרגיש שהלימוד הזה בונה את אישיותך, זה נקרא תורה לשמה. זה מלמד אותך מה לעשות, מה להרגיש, מה לחשוב. התורה זה עוצמת ידע הכי גדולה בעולם. אין לאף עם בעולם עוצמת ידע של 3,700 שנה. אין. באחריות אין. גם לא לסינים ולא ליפן, לאף אחד אין. איזה אוצר ענק יש לנו מבורא העולם. זה ענק תורה. אבל הצליחו להרוס את זה פחות או יותר אצל כולם. אז תעשה אחורה פנה, אל תגיד את מה שאתה אומר. לא חייבים להתענות כשלומדים תורה. לא. זה לא שולל את זה שצריך לעשות השתדלות, והשתדלות דורשת מאמץ. זה כן. מי שילמד בלי להתאמץ זה כאילו הוא לא לומד. אבל שוב, להתאמץ זה להשתדל. כמה להשתדל? זה השאלה הקשה. אז התשובה היא, אני עכשיו הולך למרוח אתכם קצת. זאת אומרת, אם ממלאים כוס מים, אז יש בכוס יותר מים מהנפח של הכוס? כן, נכון? כי מתח הפנים של המים גורם לזה שיש שם גבעה של מים, אם אני ממלא בעדינות, שלא נשפח. יש יותר מים מהנפח של הכוס. קצת יותר. אם אני אשים הרבה יותר, מה יקרה? ישפכו. יש אמרו, ילכלכו, ואחרי זה צריך לקרוא לאמא שתנקה, ובלגן, וזה ילכלך בדיוק את המפה, וזה גורם נזקים. זאת אומרת, יותר מדי להכניס רצון לתוך היכולת, זה גורם נזקים. זה עלול אפילו, לפעמים, אם אני בכוח דוחס, לפוצץ את הכלים, לפוצץ את היכולות שלי. יותר מדי לרצות, יותר מדי תיזהר, אז מה אני צריך? מתח הפנים של מים. כמה זה? קצת יותר מהיכולת. זה הכל. אתה יכול ככה? טיפה יותר. הטיפה יותר הזאת גורמת לנו להיות מאושרים. זה סוד האושר. רוצים להיות מאושרים? תמיד תעשו קצת יותר ממה שאתם יכולים בכל תחום. בספורט. אתה רוצה לרוץ מרתון? תלבש בגדי ספורט, לך לאצטדיון של האוניברסיטה, תרוץ מרתון, תמות בסוף. בסוף הריצה, אשפוז. אתה רוצה לרוץ? איך אמר לי אחד שרץ מרתון? אמרתי לאשתי, איש מאוד נחמד, אמרתי לאשתי בגיל 40 בערך, אני רץ מרתון. אמר לו, אתה משוגע. אז אני ארוץ מרתון. קנה בגדי ספורט, ממש, עשה את כל ההכנות, הלך לאצטדיון של האוניברסיטה, רץ! הוא אומר, אחרי 100 מטר, הוא הרגיש שהוא הולך למות, אחרי 400 מטר, הוא נשכב על הדשא לשעתיים. מרתון הוא לא רץ. ואז הוא הבין שהוא לא יכול לרוץ מרתון אליהם, כן, הוא ירוץ כל יום עוד קצת. הוא רץ מרתונים היום בכיף, בקלות. אף פעם זה לא ממש בקלות, אבל הוא רץ. כי הוא כל פעם רץ עוד קצת ועוד קצת ועוד קצת. זה הקצת יותר הזה שגורם לנו להיות מאושרים. בסדר? כן.
סתם, מבחינת יכולות פיזיות, זה פשוט לדעת כמה אני יכולה, ואז לעשות קצת יותר. מבחינת יכולת שהיא יכולת לדעת, לדעת שכל זה יכולת נפשית, אז באמת אנחנו יכולים לדעת מה זה קצת יותר ממה שאני יכולה.
תפסת אותי. אמרתי שאני מורח. כי זה קל להגיד את זה, אבל כשאני בא למעשה, אפילו ביכולות הפיזיות אני לא בטוח שאני תמיד יודע מה זה קצת יותר. אני עושה 10 כפיפות מרפקים בקלות. 11 קשה, איפה מתחיל להיות קצת יותר ואיפה זה נהיה כבר יותר מדי? ב-12, אז זהו, שאני יודע אולי. כי יש לנו תמיד נטייה לחשוב שאני יכול הרבה יותר. אז אני מנסה, וזה היה הרבה יותר ממה שאתה צריך, ולכן אחרי שבוע שתעשה כפות מרפקים, שנתיים לא תעשה. למה הפסקת לעשות ספורט?
כי זה קשה.
כי זה קשה, בדיוק. אבל אם היית נהנה מזה, היית עושה ספורט עוד ועוד ועוד ועוד, ולא היית מפסיק לעולם. אנחנו משתדלים יותר מדי, אפילו בגוף, בטח בנפש. זאת אומרת, כל האישיות שלנו צריכה להיות כזאת שאני איכשהו לומד להכיר את עצמי, ואם אתם לא בטוחים, לא בטוחות, תעשו קצת פחות. אבל שיהיה מאמץ. אז תנסו לעשות את המאמץ הכי קל. למשל, זו דוגמה מאוד פשוטה שקורית לכל אחד מאיתנו כמעט אחרי ששבת נגמרה. והכלים, לא יודע כמה אתם מזמינים לשבת, אצלנו בבית זה ברור, שני הכיורים מלאים בכלים, בסדר? ואני לא אספר לכם מה קורה בכל הבית אחרי שהנכדים נמצאים, אבל פחות או יותר הסלון זה שדה קרב, הכל שם, סופת טייפון עברה שם, כל המשחקים שאשתי אוגרת כל השנה שיהיה לנכדים מפוזרים על כל המרחב. יאוש, נכון? עכשיו יש שתי אפשרויות. אחת, זה לרצות שתוך חצי שעה הכל יהיה נקי, מסודר, מצוחצח. טוב, אני אעשה את זה אחרי החגים. מחר אני אעשה את זה. כי אני מתייאש מראש. אבל אני אומר, לא, אני פשוט הולך לכיור ושוטף מזלג. אתם יודעים מה יקרה? אחרי זה אני אשטוף עוד אחד. נכון, אחרי שעתיים הבית יהיה נקי ומסודר. ממש, זה ככה עובד. כי אני לוקח עוד קצת ועוד קצת וזה מתקדם. וזה אפילו לא מעצבן אותי. אבל אם זה כל הזמן מתוח ועצבני מזה שהבית ככה, אז אני אתייאש. אני אגיד לאשתי והיא תגיד לילדים. אנחנו צריכים תמיד להציב לעצמנו אתגרים קטנים. אז אם אני רוצה לבנות את המידות שלי, אני צריך לדעת מה אני רוצה. אבל אם אני יודע, זה אתגר קטן. ועוד אתגר קטן. ולא דברים ענקיים. היום היה אצלי בחור שרצה לעבוד על נושא שדיברנו עליו לפני שנה. יש לו הרגלי חשיבה לא ממש מוצלחים. אבל הבעיה היא שהוא לא יודע מה הם. דיברנו על זה. קשה לזהות את הרגלי חשיבה שלנו. אבל איך הוא יודע שיש לו הרגלי חשיבה? כי הוא שמע שיעור, ובשיעור הזכרנו שהרבה פעמים כשאני מרגיש רע ומדוכדך, זה כי יש שם איזה הרגל חשיבה מוטעה שמנהל לי את החיים ועושה לי את המוות. אז אם נגלה אותו ונשנה אותו, אני אחיה בעולם אחר, הרבה יותר טוב. אז הוא בא אליי, הוא אומר לי, יש לי הרגלי חשיבה רעים. אני מדוכדך, עצבני, כועס, אז אני רוצה לתקן את זה. אז אמרתי לו, טוב, אז בוא תעבוד שבוע למצוא שלושה הרגלי חשיבה. מסתכל, כאילו, אתה אין משימה רצינית, מה זה, שלושה אני מוצא לך, בשנייה אני מוצא לך שלושה. אמרתי לו, טוב, תן לי אחד. הוא לא מצא. אומר לי, ברור, מה? ככה הוא עשה. הוא לא מצא. אז הוא נתן לי דוגמה למציאות ש... אולי אני אתן דוגמה אחרת, שלא תגיד, יום אחד תשמעו ותדעו שזהו. הוא כעס על חברים. אז יש לי הרגל חשיבה רע. מה הרגל חשיבה שמסתתר אחרי זה, מזה שאתה כועס? ביקורת זה לא הרגל חשיבה. מה הרגל החשיבה? מה?
קושי מול האדם השני.
מה הרגל חשיבה?
הוא לא עושה כמו שאני רוצה.
הרגל חשיבה זה אומר איזה משפט מחץ כזה במוח שלנו, שהוא... זה הרגל חשיבה. הנושא שהוא דיבר עליו זה הרגל חשיבה אחר, שהוא אומר מה שאני עושה צריך תמיד להצליח. זה היה הרגל חשיבה שלו. הוא לא מצא אותו. אבל אחרי שהוא מצא אותו, נו, ברור. אז טוב, אז עכשיו תן לי עוד הרגל חשיבה. הוא לא מצא. אמר, אז יהיה לך שבוע למצוא עוד שני הרגלי חשיבה. בסדר? עכשיו, למה הוא רצה למצוא יותר? כי הוא מרגיש שהוא יכול... אמרתי, זה קשה. אז אמרנו, כל פעם שאתה במצוקה, תנסה לחשוב, מה המשפט שמסתובב לך בראש? בסדר? מה אתה מדבר שם בפנים? בסוף הוא הבין, ואז הוא יצא מהחדר ואומר לי, וואה רב, איזה כיף שיש לי עבודה. כל כך נהניתי למה? יש לו כיף מזה שיש לו שני אתגרים כאלה קטנים, והוא מרגיש כיף. ואם הוא היה יוצא עם, תן לי 30 הרגלי חשיבה, טוב הרב, אני אשתדל לתת לך, הוא לא היה לו כיף מזה. הכיף זה לא מזה שזה קצת, הכיף מזה שהוא מאותגר. זאת אומרת, יש כאן איזה סוג של אתגר, שהוא מרגיש שהוא יכול לעמוד בו. אז אנחנו צריכים לעשות השתדלות, ולא לוותר על ההשתדלות. אומר בעל חובות הלבבות בשער הביטחון, שהאדם צריך להתגלגל בסיבות החיים, במאכל, במשתה, בלבוש, במעון, כפי צורכו, ולא יניח את זה על אלוקים. שאלוקים ידאג שיהיה לי אוכל בבית. לא, אתה צריך לעבוד, כן? שיעשה כל דבר שיצטרך לעשות, ובדרך הטבע, כל מה שבכוחו. אני צריך לקחת אחריות ולעשות כל מה שאני יכול. עכשיו להיזהר, כל מה שאני יכול זה לא אומר הכל בבת אחת. זה אומר להתקדם. להציב לעצמי אתגרים תמידיים, ואומר הרב קוק בעיניה, אני צריך שיהיה לי ביטחון תמידי בהשם, שהוא יעזור לי בהשתדלות שלי. זה ביטחון בהשם. ביטחון בהשם זה לא שהוא יעשה במקומי, זה שהוא יעזור לי בהשתדלות. אני מקבל על עצמי אתגרים קטנים ומתקדם. והשם יעזור. הכל לטובה. אני עושה השתדלות. כן, שמואל הנביא הולך למשוך את דוד למלך. מי אמר לו לעשות את זה? השם. ומה שמואל אומר? וישמע שאול והרגני, סליחה, מה עם ביטחון בהשם? כל המפרשים פה אומרים, שמואל הנביא מלמד אותנו לקח חשוב. גם כשאתה הולך לעשות משהו בשליחות השם, צריך לעשות השתדלות אנושית כפי יכולתך. ולכן כך הגלת בקר, כאילו תעשה הצגה קצת, כדי ששאול לא יהרוג אותך. הרי הקדוש ברוך הוא היה יכול לעשות נס, הוא שלח את דוד. שדוד יישאר חי והכל יהיה בסדר. לא. תעשה השתדלות. אל תגיד, השם יעזור. אחרי שאתה עושה השתדלות, תסמוך על הקדוש ברוך הוא. זה כן. ואז זה מאוד מרגיע. אז אנחנו כן צריכים לעשות השתדלות להיות בסדר. אני חוזר לתחילת הדברים. זאת אומרת, אני בסדר, ויש דברים שאני צריך להשתפר בהם, וזה בסדר, ובתנאי אחד, שאני עושה השתדלות קטנה, לא ענקית, לא פיצוצית, קטנה. ואז זה מחזיר אותנו לתחושת חוסר סביעות הרצון העצמית שיש לנו מעצמנו. קודם כל, לא להיות מרוצים מזה שאני לא שבע רצון מעצמי. בסדר? כשאדם לא שבע רצון מעצמו, שהוא לא יחשוב שהוא צדיק. זה טעות. טעות חשיבתית, רגשית. לא לחשוב את זה. אם אני לא שבע רצון מעצמי, אני צריך לעבוד על זה להיות שבע רצון מעצמי. אני יודע שזה ממש מעצבן מה שאני אומר, כי מה, אני אהיה שבע רצון מעצמי, אז איך אני אתקדם? לא, לא. שבע רצון מעצמך זה תמיד כולל התקדמות.
כשאדם הרי רוצה לעשות, להגיע לאיזושהי מטרה, אז הוא רוצה לעשות הכל בשביל להגיע לזה. איפה הוא יכול לעבור את הגבול בין ההשתדלות העצמית שלו לבין כבר כאילו כוחי ועוצם ידי?
אז אם אנחנו כל הזמן זוכרים שהשם עוזר לנו, לא נגיע לכוחי ועוצם ידי. יש מושג שחז"ל מלמדים אותנו, יגעת ומצאת, תאמין. נכון? זה משפט עם פרדוקס פנימי עמוק, נכון? יגעת וקיבלת, לא מצאת. מצאת זה לא יגעת בכלל. זאת אומרת, אם אני הולך ברחוב מוצא 1,000 שקל, לא התייגעתי למצוא את זה, זה מציאה, מצאתי. אז מה הקשר בין יגעת למצאת? אומרים חז"ל, אתה מתייגע, אתה עושה השתדלות, קטנה כמו שאמרנו, ותדע לך שכל מה שאתה משיג זה מציאה, זה מתנה אלוקית. זה לא כוחי ועוצם ידי, בסדר? אז זה גם במידה מסוימת קצת עוזר לי להתמודד עם הקושי. כי התפקיד שלי זה לעשות השתדלות קטנה. לא להתייאש ולהגיד טוב הכל אבוד, זה אסור, ולא לעשות פיצוצים כאלה כי אז אני גם מתייאש בסוף, אלא השתדלות קטנה, תמידית. ואז הכל בסדר. והשם יעזור. יגעת ומצאת, תאמין, יש אמונה. כן? אז אנחנו צריכים לעבוד על זה.
זה כל הזמן חבר לדעת הזה.
נכון, נכון.
זה יותר מדי, אבל אני כן רוצה את הדבר הזה.
נכון. כל הזמן לראות את המטרה, אבל להבין שהמטרה הזאת היא לא עכשיו. הרב חרל"פ במעייני הישועה אומר שעם ישראל, וכך גם האדם הפרטי, צריך לצפות לישועה. משהו ענק כזה. למה זה חשוב? כי ברגע שיש לי ציפיות גדולות, אני מנצל הזדמנויות, נקרא לזה. זאת אומרת, אני נכנס בפתחים שהקדוש ברוך הוא פותח לי. לעומת זאת, אם אין לי ציפיות, גם כשהקדוש ברוך הוא פותח לי פתח, אני לא נכנס שם. נגיד, ברמה הלאומית. אם לעם ישראל לפני 50 שנה, הייתה ציפייה שבית המקדש ייבנה וסנהדרין, אנשים הכי טובים והכי חכמים בעם ישראל ינהלו פה את ההחלטות ומנהיג נפלא מבית דוד ינהיג אותנו וכולנו נהיה נביאים. אם זאת הייתה הציפייה שלנו, אז תוך כדי התנועה הלאומית הקדוש ברוך הוא פתח לנו פתח, נגיד נקרא לפתח הזה מלחמת ששת הימים, קיבלנו חלקים גדולים מארץ ישראל, קיבלנו את מקום המקדש, היינו בקלות יכולים להגיע להר הבית, לסגור אותו עם גדר, ועד שלא יגיע פסק הלכה מהרבנים, אף אחד לא ייכנס לשם. והיינו יכולים בקלות ליצור מצב, אני טיילתי אחרי ששת הימים עם אבא שלי, בכל הכפרים הערביים ביהודה ושומרון. לא בכל, בהרבה. הם פשוט אהבו אותנו. אין לי מילים אחרות. זה לא אפילו, זה לא פורזה. בכל מקום שהם הגיעו, חיבקו, זה לא היה איזה משהו שהכובש צריך להתחנף אליו. הם היו קצת אסירי תודה, אני לא יודע, זה קשה להבין את זה, הם היו כל כך מסכנים תחת השלטון הירדני, שזה רק היה יכול להיות יותר טוב כשהם נכבשו. טוב, עם השנים עברנו ליד הפתח הזה ולא נכנסנו בו. ויום אחד נפתח פתח וכבשנו את לבנון. עד בעל גד, בעל בק. לבנון זה ארץ ישראל? זה יותר ארץ ישראל ממצפה רמון. אבל לא נכנסנו בפתח. זאת אומרת, אם אין ציפיות, אנחנו לא מנצלים הזדמנויות. אומר הרב חלב, וגם באופן אישי, צריך שתהיה לנו ציפייה. ואז הקדוש ברוך הוא מזמן לנו פתחים, תיכנס. אם יש לך ציפייה, אתה נכנס, כי אתה מצפה למצוא שם משהו. אבל אם אין לך ציפייה, אתה לא שם לב שיש פה פתח בכלל. ואתה לא נכנס, ואתה עובר ליד זה, ויש לך עוד טענות על הקדוש ברוך הוא. לכן ציפייה צריכה להיות לנו. אבל ההשתדלות שלנו היא קטנה. תמיד השתדלות קטנה, לא ענקית.
תורה?
מחילה זה נושא חשוב. אני ממש לא הולך להיכנס עכשיו לנושא של דעת החרדים על גיוס לצבא. אתם רוצים שבוע הבא נדבר על זה, אבל זה נושא ש... לא יודע, אני מעדיף ממש לא להיכנס לזה, אבל אם אתה דווקא רוצה, אז כשהמלאק מגיע, מה הקדוש ברוך הוא אומר למשה? קח צבא ולך תילחם. נו, תורה מגדם ומצלה, שהמלאק יבוא, השם יהרוג את כולם. אז למה צריך חיילים? בוא נגיד שהתורה מלמדת אותנו שצריך לעשות השתדלות. תמיד. כשאתה שואל על מי שאומר שלא צריך להשתדל, בוא נעזוב את זה עכשיו. דרך אגב, זה כמו לנו. גם אנחנו בחיים האישיים, לפעמים אנחנו אומרים, השם יעזור. קורה, לא? אז גם בחיים הלאומיים יש כאלה שאומרים, השם יעזור. זה נכון? לא, זה לא נכון. אשמח
אם הרב יש
איזה עצה
ככה לאנשים שרוצים להתחיל ללמוד תורה, אבל לא מדברים על עיוותי חשיבה, ויש איזושהי אמרה שמלווה אותנו במהלך היום. זה לא מספיק טוב, אני לא מספיק, האם יש איזו אמרה נגד?
כן, יש, אבל אנחנו בעזרת השם, מאחר וכבר נגענו בזה בשנה שעברה, אז אנחנו אולי ניגע בזה מתוך השאלות ששאלתם בהמשך. אבל כרגע מה שחשוב זה לי, בגלל הביקורת העצמית החובלת שאנחנו עושים לעצמנו, צריך להפסיק עם חבלה העצמית הזאת. זה א', וב', צריך לדעת לעשות השתדלות קטנה. ואז אני ממש מרגיש בסדר, אני יכול להרגיש בסדר, זה מחייב אותי אבל באמת להתאמץ למצוא בעצמי נקודות טובות. ונקודות טובות זה לא שאנחנו יפים ובגובה 1.70 מטר או 20, אני לא יודע מה. נקודות טובות זה החלטות טובות, זה דיבורים טובים, זה לראות בנו נקודות טובות, ולקבל על עצמנו השתדלות קטנה להתקדם במשהו, בכל תחומי החיים. ואז אנחנו בסדר, אם ניקח את הנושא של מישהו שלא נשוי ויש לו מלא ביקורת עצמית על עצמו, אז קודם כל הוא בסדר. זה הנושא הבא שכאילו אני לא שווה כלום כי לא הקמתי משפחה. אז זה כבר אמירה שלפי מה שאמרנו היום צריך מאוד להיזהר מלהגיד אותה. אבל כן ננסה להתמודד איתה שבוע הבא. אבל אם מישהו מסתובב עם איזו ביקורת עצמית על עצמו, קודם כל שיראה בעצמו את כל הנקודות הטובות, את כל הטוב שהוא עשה, שהוא עושה, כל יום. ואחרי זה יש נושא שאני רוצה להשתפר בו. מה? להקים משפחה אולי. טוב, אז מה ההשתדלות הקטנה, קטנה, שאני צריך לעשות? זהו, עכשיו כל אחד לעצמו יחשוב מה ההשתדלות הקטנה. לא דברים ענקים, השתדלות קטנה. ואז אנחנו שמחים ומאושרים ולא מוכנים לחבלות עצמיות, אלא אנחנו רק מתקדמים. והשם יעזור. במקרה הזה, בטוח השם יעזור. זה...
נדבר כמה קומות על רפיון הרצון. האם התשובה לזה זה באמת לעשות את ההשתדלויות הקטנות והמדודות האלה, או שיש עוד איזושהי עבודה שאפשר בעזרתה להצית רצון שיגרום לאיזשהו תהליך?
אז זה קצת קשור לעניין של הרצון שלנו הוא בעצם המטרה שלנו. המטרה של כולכם זה לעשות טוב בעולם. וכולכם עושים המון טוב כל הזמן, אתם לא שמים לב. המטרה שלנו זה לעשות טוב. עכשיו, ככל שאני משתמש ביותר כלים שהקדוש ברוך הוא נתן לי כדי לעשות טוב, אני יותר מרוצה. הרצון הזה זה רצון שהוא קיים בנו, רק צריך לבנות לו כלים. אני לא צריך לעשות איזה המצאה. הארי הקדוש אומר שאין מושג כזה אור יורד. אנחנו משתמשים בזה, אבל זה לא. האור נמצא כל הזמן. אני רק בונה כלים והוא נכנס. לבנות כלים זה ההשתדלויות האלה. אבל הרצון, הציפיות שלנו נקיות, אנחנו רוצים כולנו להיות כל כך טוב, טובים אינסופיים נגיד, בסדר? עכשיו כל אחד משתדל במקום שהוא נמצא לעשות טוב, להיות טוב. לבנות כלים לטוב, אבל לבנות כלים זה לבנות כלים, זה לא להישאר תקוע עם כלי בלי בנייה, זה כל הזמן קצת להגדיל את הכלי, את היכולות, את האפשרויות, ואז כן, להציב לעצמנו אתגרים סבירים, ואז הרצון מופיע, הרצון שלנו שהוא באמת רצון השם מאיתנו לעשות טוב. ערב טוב.